צבעים עליזים, מאת הילו גלאזר, קוראת אביגיל רז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בעומק העשור התשיעי לחייו, פתאום מצא את עצמו אברהם ססון נמשך לבלוק הציור. ססון, בן 88, לשעבר כלכלן במגזר הציבורי, גילה לאחרונה כישרון סמוי שבא לביטוי ביצירה קדחתנית של ציורי נוף בצבעי שמן. מה פשרו של פרץ היצירתיות המאוחר הזה? ססון ובני משפחתו מייחסים זאת בעיקר לטיפול בנוגד הדיכאון אסקטמין, תכשיר רפואי שנגזר מסם ההרדמה קטמין. בפגישה עמו בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול, שבו הוא מטופל באסקטמין, מספר ססון שהדיכאון מלווה אותו כ-30 שנה. בהתחלה הכדורים שקיבלתי היו אפקטיביים והייתי יציב. אחרי הפסקה בטיפול המצב קצת התערער. מבחינת התפקודים היומיומיים הייתי בסדר, אבל מצאתי את עצמי בתהליך של הסתגרות והתכנסות. שקעתי במחשבות פנימיות תורדניות. הייתי מטופל אצל פסיכותרפיסטית תקופה לא קצרה, והיא המליצה לי להגיע לטיפול כאן. השיחה עם ססון מתקיימת באחד מביטני בית החולים המארח כעת תערוכה של מטופלים באסקטמין, שכמו ססון חוו דחף פתאומי ליצור בעקבות הטיפול בתרופה. עד לפני שנתיים לא ידעתי שציור יכול להיות כלי תרפויטי בשבילי, אומר ססון, ומספר שהנביאה היצירתית החדשה הביאה אותו להצטרף לסדנת אומנות ביישוב שבו הוא גר, מבשרת ציון. תמיד הייתי אדם ריאלי, איש של מספרים, הוא ממשיך. אם היה לי איזשהו חוש יצירתי, הוא בא לידי ביטוי בדברים גדולים, נגרות למשל. ופתאום אני מוצא את עצמי מצייר נופים. חלק מהמטופלים בכפר שאול שמצאו את עצמם מציירים בהשפעת התרופה, עשו זאת מתוך צורך מודע לביטוי עצמי. אצל אחרים היה זה פרץ ספונטני ובלתי מנוסח. אחדים מספרים שהשיעמום גילם תפקיד מרכזי בכך ששלחו יד למכחול. בכל מקרה, במרוצת הזמן הצטבר במרפאה גוף עבודות בעל נפח, כבמעין תופעת לוואי בלתי צפויה של הטיפול. היצירות הנבחרות הוגדו לתערוכה שמוצגת כעת בביתן אבן מרשים ומקושט בלב בית החולים הפסיכיאטרי. על עבודת הברירה והצירוף הייתה אמונה האוצרת דינה יקרסון. עצרתי תערוכות רבות בשביל חללים ומוסדות אומנות שונים, אך החוויה של עוצרות של מטופלים דווקא בתוך בית חולים הייתה ממש יוצא דופן, אומרת יקרסון. לא מדובר כאן באומנים פעילים, אלא במטופלים עצמם שחוו בוסט של יצירה כתוצאה מהטיפול. הפרח האחרון. אסקטמין הוא תכשיר המשמש לטיפול בדיכאון עמיד שאינו מגיב לתרופות סטנדרטיות ונמשך על פני פרק זמן ממושך. התרופה, הידועה בשמה המסחרי ספרווטו, נגזרת כאמור מקטמין, שפותח לראשונה בשנת 1962 בארצות הברית כסם הרדמה סינתטי, וברבות השנים נעשה מזוהה כסם מועדונים פופולרי המשרה תחושת אופוריה וניתוק. בשנים האחרונות, לאחר שהתגלה כי מרכיבים מסוימים בחומר עשויים להביא הקלה לאנשים הסובלים ממצוקה נפשית מתמשכת, החלו להתפרסם מאמרים ומחקרים אשר הוכיחו את יעילות הקטמין בטיפול בדיכאון מז'ורי. ב-2019 אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, את השימוש באסקטמין. כעבור שנה אושרה התרופה לשימוש גם בישראל והוכנסה לסל הבריאות. הטיפול ניתן דרך האף באמצעות תרסיס, במרפאות המיועדות לכך ובהשגחה רפואית. לפי הפרוטוקול הטיפולי המומלץ, בשלב הראשון, שלב ההעמסה, המטופלים מגיעים למרפאה פעמיים בשבוע ומקבלים משאף אחד. בטיפולים הבאים הם עולים בהדרגה לשלושה משאפים, מינון היעד. בהנחה שמצבם אכן הוטב, עובר הטיפול לשלב ההחזקתי, סשן אחד בשבוע. בהמשך הטיפולים נעשים מרווחים יותר, פעם בשבועיים, פעם בחודש, מתוך התכווננות לסיום התהליך. כל סשן אורך כשעתיים, והמטופלים אינם נדרשים לליווי בצאתם, אך אסור להם לנהוג עד למחרת. דוקטור גלעד בודנהיימר, ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, אומר שהכנסת הטיפול באסקטמין לסל הבריאות התבררה כבשורה משמחת, אף כי טרם נאספו נתונים רשמיים שיכולים לשפוך אור על השפעתו. אנחנו עדיין לא יכולים למדוד את היקף התועלת, אבל אני יכול לומר שמתוך הניסיון הקליני שמשקפים האנשים במרפאות, השיפור בהחלט משמעותי, אומר בודנהיימר. אנחנו פועלים להרחיב את השירות ומנסים להסיר חסמים שיאפשרו פתיחת מרכזים נוספים כאלה, לא רק בצמידות לבתי חולים, הוא מוסיף. המודל שיצרו בכפר שאול הוא מודל ייחודי. לפרץ היצירתי שחווים מטופלי האסקטמין, אין התייחסות במחקרים שנעשו ועודם נעשים על השפעת התרופה. אולם לדוקטור ודים סבלב, הפסיכיאטר שעומד בראש יחידת האסקטמין בכפר שאול, יש ניחוש מושכל בהקשר הזה. התרופה גורמת למוליכים עצביים לעורר אזורים במוח שיש להם מעורבות בפעילות יצירתית, הוא אומר. אנחנו מדברים על מסילות מוחיות מאוד מורכבות שמקיימות ביניהן אינטראקציות, ומהמפגשים האלה יכולה להיווצר תגובה רגשית או חזותית. בראייה יותר פסיכודינמית ופחות נוירופיזיולוגית, חשבנו בינינו שאולי האסקטמין מפחית את עוצמת מנגנוני ההגנה הנפשיים שלנו, ממשיך סבלב. בכך מתאפשרת חשיפה של חלקים לא מודעים, סימבוליים ואו א-ורבליים. וברגע שמתאפשרת למטופל גישה לרגשות נוספים כאלה, ראינו שהוא גם חש צורך לבטא אותם. צורך כזה הוא בדיוק מה שחוותה אליזה זקס, בת 32, המתגוררת באזור ירושלים. הדיכאון התפרץ אצלי בזמן הלימודים לתואר בהנדסת חומרים ופיזיקה בטכניון, מספרת זקס, מורה פרטית וחונכת. לא הצלחתי לקום מהמיטה ולבצע פעולות בסיסיות. כל כמה חודשים הייתי נכנסת לאפיזודה דיכאונית חזקה. נכנסת ויוצאת, מתאזנת ושוב שוקעת. מפה לשם עברו 10 שנים שבהן ניסיתי את כל התרופות נגד דיכאון שקיימות בשוק, וגם עברתי המון טיפולים, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, תרפיה באומנות, ביבליותרפיה, אשפוז יום. באמת, לא היה כדור או שיטה שלא ניסיתי. באיזשהו שלב המליצו לי על נזעי חשמל. גם זה לא הוציא אותי מהדיכאון. זה עשה אותי עוד יותר מדוכאת ומיואשת, כי אומרים שנזעי חשמל זה הטיפול. ואז הגיע משבר נורא גדול של חוסר תפקוד למשך שנה שלמה. את יודעת לשים את האצבע על מקור הדיכאון שלך? לדיכאון שלי יש מרכיב גנטי מאוד חזק. במשפחה שלי יש היסטוריה של התמודדויות נפש, ולגדול באווירה כזאת זה קשה כשלעצמו. יש מי שמקשר את הדיכאון שלי לזה שכשהייתי בת 12 היה לי סרטן, או להשפעות של הכימותרפיה. אני לא תופסת את זה ככה. לפני שנתיים הציעו לי לנסות את הטיפול באסקטמין פה במרפאה. בשיחה הראשונה עם דוקטור ודים, מנהל המרפאה, הוא הדגיש שזה לא פתרון קסם. אמרתי לו, איזה קסם, זה פשוט לא יעבוד. אבל אחרי 2-3 חודשים התחלתי להרגיש הטבה משמעותית. אני כבר לא רוצה למות, אני מתפקדת ואפילו עובדת, שזה הלם מבחינתי. זה נכון גם לדברים הקטנים. פעולה טריוויאלית כמו למלא דלק, שהיא אולי טיפה מעיקה עבור רוב האנשים, עבורי הייתה בלתי אפשרית. היום אני פשוט עושה את זה. ומה זה שונה מהתאזנויות קודמות? שהפעם התפקוד הוא מתמשך, לא מתקלה אחרי 2 חודשים. וגם, לתרופות קודמות שלקחתי היו תופעות לוואי שאפשר היה לסבול אותן כל עוד התרופה עזרה לי, אבל באיזשהו שלב היא הפסיקה להשפיע ונשארו רק תופעות הלוואי. זה לא המצב עם האסקטמין. על ההתעוררות היצירתית הנלווית לטיפול באסקטמין, זקס יכולה רק לברך. בתחילת הטיפול באסקטמין הייתי צריכה לשכב. מה תעשי עם עצמך בסשן של 1.5 שעות? הרי את מסוחררת בסוג של טריפ. אז הייתה תקופה שהייתי קוראת ספרי מדע בדיוני או מרכיבה פאזל. באיזשהו שלב אחת המטופלות הביאה עגלה עם חומרי יצירה, צבעים, עפרונות, מחולים. זה פשוט היה מונח שם, אז ניגשתי. בזמנך הפרטי אתה הרי לא תתיישב לצייר, אבל בהפסקה הזאת מהחיים שבה אתה לא ממש יכול לעשות שום דבר תפקודי, פתאום יש לזה מקום. את מייחסת את היצירתיות להשפעה של התרופה? אני באופן אישי לא חושבת שהאסקטמין גורם לפרץ של יצירתיות. פשוט ברגע שהדיכאון נסוג לאחור, הוא חושף תפקודים וחישורים שהיו קיימים עוד קודם, אבל לא היו נגישים. מצאתי את עצמי מציירת בעיקר פרחים, כי פרחים הם משהו סטטי, אובייקט שאתה יכול לצייר בלי לחשוש שהוא יזוז. בפרחים יש גם מימד של צמיחה, כמו היפוך להקמילה של הדיכאון. אם אתה רוצה לקחת את זה לכיוונים פילוסופיים, אז בסדר. דווקא על הפרח האחרון שציירתי, אמא שלי אמרה לי שהוא נראה עצוב. סיפור על חושך. בתערוכה תלויות גם עבודותיה המופשטות של מרגניטה קלוזנר, בת 68 מירושלים. במרכזה של אחת מהן ברווז עם נוצות זהב, או שמה טווס, הנמזג לדמות של ספק חתול, ספק ינשוף. היצור ההיברידי הזה מתלכד עם שדון צוהל, מרוח, ומתחתיו נפקחת עין כחולה בעלת קווי מתאר ברורים. זוהי עבודה פסיכדלית המייצגת נאמנה את הלוך הרוח של קלוזנר תחת הטיפול באסקטמין, שאליו פנתה לאחר שכל ניסיונותיה הקודמים למגר את הדיכאון עלו בתוהו. למעשה, כדי לתת מושג לגבי תהליך היצירה, קלוזנר מעלעלת במחברת הטריפים שלה שאת דפיה מילאה במהלך הטיפול במרפאה. היא נעצרת בפרק מסע לחקר מקורות האסקטמין, מסע שאליו צללה בביקוריה בכפר שאול. הגעתי לביצה מלאת פלנקטון, היא מתחילה לקרוא מתוך הפרק המדובר. ריחפתי מעליה כמו משב רוח, ואז שקעתי לתוכה. ראיתי את האצות מלמטה מוארות, חצי שקופות. גופי שקע לתחתית הביצה. ידעתי שמתתי. גופי התפרק למולקולות אדמדמות חומות. המולקולות טסו למעלה אחת אחת כמו בועות סבון לאזור מים נקיים, בהירים, שדרכו עבר אור לבן, סגול, ורוד בהיר מאוד וזוהר. ראיתי את המולקולות שהתפרקו, מתחברות לאט לאט לגופיף שהפך לעובר, שצף במים הצלולים והמוארים הללו. ידעתי שעברתי טרנספורמציה, שמתתי ונולדתי מחדש. כשהתעוררתי מהטריפ חשתי שלווה עצומה, כאילו נגלה לי סוד החיים עצמם, החיים שלאחר המוות. חשתי אופטימיות וביטחון שמזמן לא הרגשתי. קלוזנר היא אחותו למחצה של הסופר עמוס עוז המנוח, אף שהיא מסתייגת מההגדרה החלקית. אצלנו אין למחצה, אומרת קלוזנר. היינו שלושה אחים. עמוס הבכור, אני באמצע, ודוד הצעיר. היא ודוד הם ילדיו מנישואים שניים של אריה קלוזנר ללידה, לאחר שאימו של עמוס עוז, פניה, התאבדה. קלוזנר מגלה שגם אילן היוחסין שלה היה מסורג בקשיים נפשיים. שישה מבני משפחתי, מהצד של אמי, ניסו להתאבד, היא מספרת. הנסיבות היו מגוונות. מוראות מלחמת העולם, מחלה שההתמודדות איתה הייתה קשה מנסו, מנת יתר בגיל צעיר. במקרה שלה הדיכאון כרוך במותו של אביה, כאשר הייתה בת 15. נטלתי כמות גדולה של תרופות ומצאתי את עצמי עוברת שטיפת קיבה בהדסה עין כרם. אמא שלי אפילו לא הגיעה לבקר אותי שם. חבר של המשפחה אסף אותי הביתה. הדבר הראשון שהיא אמרה לי היה, איך יכולת לעשות לי את זה? כבר איבדתי את בעלי. את השנים הבאות מתארת קלוזנר כתקופה של אפיזודות דיכאון חוזרות ונשנות עם הרבה קושי והרבה חושך. קלוזנר למדה אומנות בלונדון, ועם שובה לירושלים הצטרפה לסטודיו של קבוצת אומניות בעיר. בהמשך עשתה הסבה לטיפול באומנות והשתלבה במערכת החינוך. היא נישאה, ילדה שני בנים, ונפרדה מאבי ילדיה. באחד מביקוריה בבית החולים שערי צדק, התנדבה להשיב על שאלון בשביל מחקר שעסק בדיכאון לאחר לידה. הפסיכיאטר שניהל את המחקר אמר לי, את חיה שני שליש מהחיים שלך, ושליש מהם את מפסידה. התחלתי טיפול תרופתי, הפעם לא מתוך מצב חירומי, אלא לצורך שיפור איכות החיים. מאז חוויתי כל מיני עליות וירידות שהצריכו התאמה וכיוונון של התרופות, אבל בסך הכל הייתי מאוזנת. קלוזנר מספרת שהתקופה המאוזנת האחרונה בחייה נמשכה 8 שנים. יחסיה עם אחיה הבכור, עמוסי, בפיה, היו לדבריה חמים וקרובים. לא היה שבוע שלא דיברנו, לא היה רגע שהוא לא היה שם בשבילי או בשביל הילדים שלי. כאשר חלה, התנדבה קלוזנר ללוות אותו לטיפולים, ובסופם נהגה להחזיר אותו לביתו. ואם הוא היה מסוגל, היינו מדברים או שהייתי מקריאה לו משהו. היא אף הציעה לתרום לעונת כבד, אבל אז התברר שמחלתו כבר מפושטת, ושאין בכך טעם. ביקשתי שעמוס לא ידע מזה, כדי שלא יתאכזב. שיחתם האחרונה התקיימה יומיים לפני מותו. הוא אמר לי, ניתיק, העיניים שלי מלאות דמעות, הרופא שלי סיפר לי מה שאת עשית. הוא אמר לי שהוא אוהב אותי, ובזה הסתיימה השיחה. מותו של עמוס פארץ לחלל עמוק, שבא לביטוי בשלב ראשון בנדודי שנה מ-20. רעיון שנתנה קלוזנר לידיעות אחרונות במלות 30 למותו, הכעיס את אלמנתו נילי, והקשר ביניהן ניתק. אני מכירה את נילי מאז שהייתי ילדה בת 5. היא הייתה כמו עוד אחות בשבילי. איבדתי גם אותה. לאחר כשנתיים הראה הקרע המשפחתי המתוקשר בעקבות פרסום ספרה האוטוביוגרפי של גל יעוז, הבת האמצעית, שבו תיארה כי הייתה נתונה למסכת התעללות שיטתית מצד אביה. זה לא סוד שהפרשה הזאת פיצלה את המשפחה, אומרת קלוזנר. אני הייתי מאוד קרובה לגליה, והסברתי לאחיינים שלי, פניה, ביתו הבכורה של עוז, ודניאל, בנו הצעיר, שאני לא לוקחת צעד במאבק הזה, שאני אוהבת את כולם, אבל מבחינתם זה היה או-או. אם את דודה של גליה, את לא יכולה להיות דודה שלנו. איך מתוך הקרבה העמוקה לעמוס יכולת להאמין לדברים הקשים שגליה טענה כלפיו? תראה, זה מתחבר אצלי לאופן שבו אני ועמוס תפסנו את אבא שלנו. בסיפור על אהבה וחושך, עמוס מתאר אותו כאדם די נוגשה ומאוד לא רגשי, בעוד שהחוויה שלי מאבי הייתה הפוכה לגמרי. עמוס חווה את אבא בתקופה אחרת ובפסון אחר, וזה כנראה השליך על היחסים ביניהם. קנה לגבי גליה והילדים האחרים, יכול להיות שלכל אחד מהם הייתה חוויה שונה. במקביל לסגה המשפחתית נקלעה קלוזנר למערכת יחסים עם גבר שהתגלה כנוכל וגזל את חסכונותיה. עננת הדיכאון שוב התאבכה מעליה, והניסיון לחייל מחדש את הטיפול התרופתי שלה נכשל פעם אחר פעם. אני חושבת שניסיתי את כל התרופות שקיימות בשוק, או לפחות את כל הז'אנרים השונים, ושום דבר לא עזר, היא מספרת. ואז ניסיתי להתאבד בטעות, היא מוסיפה בצחוק יבש. נשמע מוזר, נכון? מה שקרה זה שלא הצלחתי לישון כמה ימים ברצף. לקחתי כדורי שינה, אבל גם הם לא עזרו לי להירדם, אז לקחתי קלונקס, ואז עוד אחד, ועוד אחד. בסופו של דבר נרדמתי, אבל לא קלטתי כמה לקחתי. כשהעוזרת הגיעה ושמה לב שאני לא מתעוררת, היא הזמינה אמבולנס. לקחו אותי לשערי צדק, החליטו שניסיתי להתאבד, ונהיה בלגן שלם. ביקשתי להגיע לכאן, לכפר שאול, ולהתאשפז להשגחה, היא ממשיכה. אחרי 9 ימים השתחררתי, ועלתה השאלה איזה טיפול אקבל עכשיו. הפסיכיאטר הקבוע שלי המליץ על נזעי חשמל. הוא חשב שזו האפשרות האחרונה שנותרה לי, אבל אני נורא לא רציתי. התייעצתי עם חברה פסיכיאטרית שהציעה את הטיפול באסקטמין. קראתי קצת והחלטתי ללכת על זה. קלוזנר החלה את הטיפול המדובר לפני כשנה וחצי. אחרי 2.5 חודשים בערך התחלתי להרגיש הטבה, היא מספרת. המטופלים היותר ותיקים אמרו לי שזה יכול לקחת זמן, ושהשיפור הוא לא בגרף ישר, אלא מתאפיין בעליות וירידות, וזה מאוד נכון. בטיפול באסקטמין יש גבעות וגאיות, הוא מצריך סבלנות, אבל כשמגיעה ההטבה היא משמעותית. וישנם כמובן החזיונות שנגלו אליה במרפאה, יוצאי דופן כשלעצמם, שנמזגו לנביאה אומנותית חדשה ובלתי מוכרת. קלוזנר מצאה את עצמה מציירת כפי שלא ציירה אף פעם. האומנות הקודמת שלי הייתה מאוד מונוכרומטית, גיאומטרית, תחומה בגרידים. היום העבודות שלי הרבה יותר זורמות, צבעוניות ומושפעות ממה שאני רואה בטריפים שלי. וזו לא רק הטכניקה. פעם הייתי מאוד מודעת לאיך זה ייראה, למה יגידו. פעלתי מתוך הפנמה אפריורית של ביקורת חיצונית. הייתי באמת החשיבה. היום אני פשוט נותנת לדברים לקרות ויצא מה שיצא. זה שחרר אצלי המון מעצורים, לקח אותי למקומות שלא ידעתי שהם קיימים, והכניס אותי לעומקים חדשים בנבחי הנפש שלי. צורה של כאוס. רונן, מתמטיקאי ואיש מחשבים בן 60, שמתמודד עם דיכאון בעצימות משתנה זה כשלושה עשורים, שותף לתחושות הללו. גם הוא מספר על דחף ליצור בעקבות הטיפול באסקטמין, דחף שהתממש בסדרת ציורים, אשר במרכזם דמויות חבריו המטופלים. אצלי הדיכאון לבש לפעמים צורה של כאוס, אומר רונן, גבר חובש כיפה שהעדיף לא להתראיין בשמו האמיתי. אתה מותח במציאות בלי כלים להתמודד איתה, והמציאות יכולה להיות מאוד גסה. ברור שבמעשה של יצירה יש צד תרפויטי, אבל אצלי היה בזה גם מימד של להכניס סדר לעולם. הצלחתי לעשות שימוש בחומרים שהציפו אותי עוד קודם, אבל לנחס אותם לעצמי, במקום לחוות אותם כדבר זר, תוקפני ומאיים, להפוך אותם למשהו ששייך לי. וזה התאפשר באמצעות הטריפ? אני לא יכול להגיד שחוויתי טריפ. העסקת המין לא לוקח אותך למקומות שלא היית בהם, אלא מפגיש אותך עם תכנים שכבר הכרת באופן קצת אחר. המציאות נעשית יותר פלסטית, אתה יכול לשחק איתה. דברים שהיו דבוקים זה לזה מתחילים להיפרד, הגוונים מקבלים עוד עומק. זה כמו כיוונון עצבי מחדש. אנחנו מורגלים למקם את המחשבה שלנו בנתיבים מסוימים, ואת מי שחי עם דיכאון, הנתיבים האלה מוליכים לרוב לאותו חור שחור שסוחף אותו פנימה. הטיפול בעסקת המין מאפשר לך לסלול נתיבים אלטרנטיביים. פתאום אתה מגלה שיש עוד אפשרויות. אפרת יגור, בת 37, עובדת סוציאלית ואומנית שמטופלת במרפאה זה כשנתיים, מתארת חוויה דומה. ההנחה שביצירה תחת השפעה של חומרים משני תודעה יש פוטנציאל למעשה אומנותי אחר, היא לא דבר חדש. במובן הזה לא המצאנו כלום, אומרת יגור. השוני הוא שבניגוד לאומנים שצורכים חומרים כאלה כדי להשתחרר מהכבות או כדי לחלץ מהנפש תכנים לא מודעים, היצירה תחת אסקטמין היא ממקום של הגנה. הרעיון הוא לא להתפזר, להתמסר לחרדה או לדיסוציאציה, אלא בדיוק להפך. זה מקום של החזקה, לא של התפרקות. את שערות הנפש אנחנו כבר מביאים מהבית. המטרה היא להתארגן ולהתחזק. זו מטרה שאת מרגישה שהשגת? בתחילת הטיפול באסקטמין, עשוי להיווצר פער גדול בין מה שאתה מרגיש לבין מה שאתה מסוגל. אתה יכול להרגיש עדיין מאוד מצוברח, אבל התפקוד שלך פתאום עולה. הדיכאון המז'ורי שלי, למשל, בא לביטוי בין היתר בכך שבמשך שנתיים וחצי לא יכולתי לעבוד. בסמוך להתחלת הטיפול באסקטמין, קיבלתי הצעה ואמרתי לה כן, מה שקודם לא היה סיכוי שיקרה. אף תרופה קודמת שניסיתי לא נתנה לי בוסט של תפקוד, כמו שנתן לי האסקטמין. ואיך את מרגישה היום? מורכב, לא קל. האסקטמין לא ריפא אותי, וגם אין לו יומרות כאלה. הרעיון הוא להתחזק בהיבטים מסוימים, ובמובן הזה האסקטמין בפירוש עוזר, הוא שומר עליי. יגור, אם לי תאומות בנות שבע, היא דמות מרכזית בתערוכה שהתגבשה. זאת משום שהצבת עגלת היצירה במרפאה הייתה יוזמה שלה. חוויית הטיפול באסקטמין בתקופה הראשונה יכולה להיות מאוד אינטנסיבית ומגבירת חרדה. אתה עשוי להרגיש לא כאן ויש בזה משהו מבהיל. לכן הבאתי איתי לטיפול מחברת סקיצות ועפרונות והתחלתי לרשום. התחלתי אז לעבוד בעמק הצבעים בירושלים והיה לי שם מפגש עם עופר צעיר וחסר אונים שהשאיר בי המון רושם. משהו בפגיעות שלו, במצב של להיות לחוד, המשיך ללוות אותי. אז התחלתי לעבוד עם הדימוי הזה, ומצאתי את עצמי חוזרת אליו בטיפול שוב ושוב. מטופלים שלידי התעניינו, שאלו מה אני עושה והביאו בעצמם מחברות רישום. מתוך השיח איתם, הרגשתי שנוצרת הזדמנות לייצר מרחב אומנותי. יגור גייסה תרומות של בלוקים, עפרונות, צבעי שמן ומחולים, והעמידה את העגלה המדוברת. ואז התחיל מין פרץ ספונטני כזה. מטופלים ביקשו לתלות עבודות שלהם על לוח המודעות. הלוח התמלא ועלה צורך להזמין לוח נוסף, ומפה לשם הקירות התמלאו ביצירות. זה לא היה חלק מתהליך מובנה או תוצר של סדנת טיפול באומנות שיצר הצוות. האומנות הפכה לחלק מהמרחב של המרפאה באופן הכי אורגני. יגור מציינת שגם היוזמה לקבץ את העבודות ולהקצות להן חלל צמחה באופן טבעי. אני חושבת שזרקתי מילה באיזשהו שלב שכדאי להפוך את זה לתערוכה, והצוות לקחת את זה קדימה. אף אחד לא בא מלמעלה ואמר, בואו נעשה תערוכה של מתמודדי נפש שתשקף את התהליך שהם עוברים פה. דסי שלום נימני, אומנית ומטפלת באומנות בכפר שאול מאשרת. הכל נבע מהמטופלים. וזה הדבר הכי יקר מבחינתי, היא אומרת. בעבודה שלי במחלקות סגורות למשל, אני כל הזמן עסוקה בלגייס אנשים להגיע לקבוצות. תבוא, כדאי לך וכולי. זה כמעט העיסוק המרכזי שלי. וכאן זה לגמרי שלהם. לצד זאת, המטופלים האומנים שהתראינו לכתבה הזכירו כולם את שלום נימני כדמות מרכזית בהיווצרות המוזה ששרתה עליהם. הם יחסו זאת לשיחות שנהגה לקיים עמם בישורת האחרונה של הסשן, אשר עודדו אותם לאבד ולארגן את ההצפה החושית שחוו באמצעות מעשה אומנותי. סוכריות בהתאמה אישית. ככלל, המטופלים ביחידת האסקטמין מרעיפים שבחים על כל אנשי הצוות, מראש היחידה הנמרץ ועד האח המסור, חמדן, שאף מעמיד לרשותם סוכריות בהתאמה אישית לניטרול הטעם המר של התרופה. אלו סופרלטיבים אותנטיים שאין סיבה לפקפק במניעיהם, אבל קשה להביאם כפי שהם בלי לתת את הדעת לעננה שאופפת כעת את המרכז הירושלמי לבריאות הנפש. לפני כשנה וחצי פורסם בכאן 11 תחקיר שחשף שורה של עדויות מטרידות, בלשון המעטה, מפי מאושפזות במחלקה הסגורה של איתנים, השלוחה הנוספת של המרכז. הנשים שהתראינו לכתבה העידו כי עברו בין השאר חיפושים משפילים בעירום, בידוד בתנאי כלא ושימוש באמצעי כפייה שנדמה כי עברו מן העולם. לאחר הפרסום כי תריסר נשים הגישו תלונה במשטרה, ובאוגוסט 2022 מינה משרד הבריאות ועדה משלו לבדיקת התנהלות המוסד. מסקנותיו אמורות להתפרסם בשבועות הקרובים. מנהל המרכז, דוקטור גדי לובין, מבקש לנתק בין תפקודן המוצלח של מרפאות החוץ ויחידת האסקטמין בפרט לבין העדויות הקשות של הנפגעות מהמחלקה הסגורה. זו סוגיה לשיחה נפרדת, אומר לובין. ובכל זאת, אי אפשר שלא להתייחס לסימני השאלה הכבדים סביב התנהלות אנשי צוות במוסד שאתה עומד בראשו. התשובה שלי היא שיקראו את הדוח, דוח הבדיקה, שאמור להתפרסם בקרוב, כי על כל תלונה שמובאת בו, יש עדות של מטופלות אחרות ובני משפחותיהן, שמיוזמתן ביקשו להופיע בפני הוועדה ולספר על איתנים כמקום שהציל את חייהן. הדוח להבנתי התמודד עם קשיים אובייקטיביים כמו אכסניה לא ראויה. אנחנו עוברים לבניין חדש עוד כמה חודשים, אבל זה לא מעניין את מי שכבר חווה מה שחווה, ובצדק. כנה לגבי מרכיבים כמו מחסור בכוח אדם וצפיפות. גם קשיים אובייקטיביים כאלה לא מצדיקים פגיעות חמורות באוטונומיה. במקום כמו איתנים עולות דילמות יומיומיות במתח שבין אוטונומיה וזכויות פרט לבין בטיחות טיפול. איך שומרים על כבוד האדם וחירותו ונענים לרצונותיו, בלי להביא אותו לכדי הזנחה. אם למשל מגיעה מטופלת מבית חולים אחר שבו כיבדו את בקשתה שלא להתרחץ 6 שבועות, ופה כבר התחילו לה בעיות אור שהעמידו אותה בסיכון רפואי, אז ייתכן שאין ברירה ששתי נשות צוות ייקחו אותה בכוח למרבה הצער וירחצו אותה. במרחב הזה נמצאות רוב התלונות. אני לא מתכחש לכך שההתמודדות עם הדילמות היומיומיות האלו יכולה לייצר חוויות סובייקטיביות מאוד לא טובות לאנשים שמראש גורלם לא שפר עליהם. שמש שוקעת לתהום. בית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול הוקם ב-1951. הביטן שמוקצה היום לפעילות של ריפוי בעיסוק מכונה האורווה על שום טבעת האבן שמזדקרת מאחד הקירות המרמזת כי שימשה בעבר לרתימת סוסים או חמורים. האורווה היא גם החלל שבו ניטלו היצירות של המטופלים באסקטמין. שוחרי האומנות מוזמנים, בתיאום מראש, להתרשם מן האקספרסיוניזם המופשט של מרגליטה קלוזנר, מדיוקנו רב המבע של האופר ברישומיה של אפרת יגור, מסדרת הפרחים המתפתחת של אליזה זקס, מציוריו של רונן, שבהם רואים את חבריו לטיפול שרועים בחורסה, אבריהם רפואיים וקווי המתאר של פניהם מרוחים, ומציורי הנוף הצבעוניים והקודרים גם יחד של אברהם ססון. במרכזו של אחד מהם נראית שמש שוקעת לתהום, ומעליה תלוי גשר צער ומשופע. הדמויות הזהירות שמתהלכות בו נראות סטטיות, כמתקשות לעבור ממדרון אחד למשנהו. נעמי שוקרון, ביתו של ססון, מספרת שבין ילדיו כבר ניטש ויכוח מי יקבל איזה ציור. לא גדלתי עם אבא צייר, וזה מפעים אותי שהוא פתאום מגלה יכולות כאלה. אבל מה שיותר משמעותי זה מה שהן מלמדות על התפקוד והמצב הנפשי שלו, אומרת שוקרון. אני זוכרת את היום שבו הבנתי שאבא בדיכאון, היא ממשיכה. זה היה במרץ לפני 3 שנים. נסענו לטייל ביער בן שמן, מסביבנו פריחה משגעת, ואבא פשוט לא ראה אותה. הוא היה לגמרי מכונס בעצמו. היכולת שלו לצייר היום את הגוונים של הים, של השקיעה ושל העצים, היא היכולת שלו לראות את הגוונים האלה במציאות.